שלום, כאן פבלו טין.
עופר ליברגל.
ונמצא איתנו נחמן, שלום נחמן.
שלום וברכה.
והיום כפי שהובטח, שביל הזעם. שביל הזעם, הסרט של טרנס מליק מ-1973. ובחרת שביל הזעם או קודם כל טרנס מליק? אני תמיד שואל אותך פחות או יותר את השאלה הזאת.
אני אענה לך בצורה הכי כנה שאני יכול. טרנס מליק המוקדם. כלומר, אני רואה שאחרי ההפסקה הגדולה, גדולה, גדולה והארוכה שהוא עשה אחרי ימים ברקיע, זה כבר לא אותו המליק. זה מליק שאני מוצא בו יותר פגמים מאשר במליק המוקדם. ולכן אני אוהב לדבר על מליק המוקדם. ומה שעוד יוצא מהפגישה הזאת, זה שלא מתאים לנו לעזוב את שנת 1973. כל שלושת הסרטים שעסקנו בהם עם 1973, כנראה זה אחת השנים הגדולות של הקולנוע. גם סקורסזה, גם קופולה, ועכשיו מליק. עם שביל הזעם. הסרט, כרגיל, תורגם לעברית, בצורה שמפקיעה ממנו חלק מהמשמעויות. השם המקורי הוא Badlands. התרגום הנכון ביותר לתרגם את השם הזה, זה לא ארץ רעה, אלא מה שנקרא בלשון התנכית, ארץ מלאכה. זאת אומרת, ארץ שעליה לא יגדל שום צמח, ארץ שלא נותנת יבול. זאת אמירה כלשהי, והיא הלכה לאיבוד בתרגום העברי.
בהחלט, רציתי להחזיר אותך שנייה למה שדיברת על מליק המוקדם. סכון, מליק מוקדם זה שני סרטים.
שני סרטים.
שני סרטים, ואי אפשר... ומליק במשך שנים, בזכות שני הסרטים האלה, היה מיתוס שכולם ציפו לסרט הבא שלו, ודיברו עליו. למה? שני סרטים
למה,
כל כך...
תראה, מליק הוא לדעתי בראש ובראשונה אינטלקטואל. זאת אומרת, יש המון במאים שעובדים מהבטן. יש המון יוצרים, לא דווקא במאים, שעובדים מהלב. הוא עובד מכל השלושה, גם מהבטן, גם מהלב, אבל יותר מאחרים גם במוח. אני זוכר שאחד המאמרים שקראתי על הקולנוע האמריקאי החדש, זאת אומרת חילופי הדורות שקרו בשנות ה-70, אנחנו בדיוק עוסקים בזה, סקורסזה, קופולה, נוסיף את שפילברג, מיליוס, דה פלמה ומליק. הם כולם מגיעים לקולנוע קופולה טיפ-טיפה יותר מוקדם בסוף שנות ה-60, אבל כולם בתחילת שנות ה-70. זה הרגע שכנראה השכבה האינטלקטואלית האמריקאית גילתה את הקולנוע. זה קורה 10 שנים אחרי צרפת. גודאר בעיניי הוא אחד האינטלקטואלים הכי גדולים של המאה ה-20. זאת אומרת שדרך גודאר אנחנו רואים שהאינטלקטואלים האירופיים, הצרפתים, גילו את הקולנוע סוף שנות ה-50. כאילו, באותו מאמר שקראתי נאמר שצעיר אמריקאי מוכשר, בעל יכולת ביטוי, בעל יכולת, אתה יודע, סינתזה של העולם, פעם היה חולם לכתוב את הרומן האמריקאי הגדול. טרנס מליק בעיניי מייצג את הדור הזה שבמקום לכתוב את הרומן האמריקאי הגדול, הם עושים את הסרטים האמריקאים הגדולים, אבל באותה רמה של מורכבות. זאת אומרת, בלי לוותר לקהל, ללכת עד הסוף. כשאתה מסתכל על, סתם, על הליווי המוזיקלי בשני הסרטים האלה, ואתה רואה קארל אורף, אריק סאטי, בימים ברקיע יש לנו את קמי סן-סן, למרות שהמוזיקה המקורית המדהימה של אניו מוריקונה היא פשוט הורסת אותך.
וזה עדיין אניו מוריקונה.
היינו אירופה. זאת אומרת, המבט שלו הוא מבט לאירופה. תמיד אני שואל את עצמי לגבי הסרט שביל הזעם, בהנחה שאנחנו מדברים אל צופים שראו את הסרט הזה, הקטע שבו הם מתארחים בביתו של העשיר, והמשרתת האילמת שלו, ואתה שואל את עצמך, באותה סיטואציה בדיוק, הם היו אצל החבר הכי טוב שלו, ואותו הוא רוצח, ואילו את העשיר, הוא משאיר בחיים. לא זו בלבד שזאת שאלה שאתה שואל את עצמך, הוא עצמו בסוף הסרט שואל, למה לא רצחנו אותו? מה קרה שהשארנו אותו בחיים? התשובה שלי נורא ברורה. הוא מייצג בסרט הזה את התרבות האירופית. הבית שלו הוא בית אירופי, הוא מרועת אירופית. אתה זוכר את השוט הזה על הציורים שיש לו בבית, שמדגישים את, נקרא לזה ציורי הרנסנס, או ציורי המאה ה-17 האירופי. זאת אומרת, זה איש של אירופה בתוך אמריקה. ואחת המשוואות בסרט היא כמובן שאמריקה משמעותה אלימות. אירופה, למרות מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כאילו פחות, כאילו התרבות האירופית לפחות היא לא תרבות אלימה.
אלימות גם חוזרת בשלושת הסרטים שבחרת, וזה נראה כמו עד עכשיו, השיחה, רחובות זוהמים וזה.
כי מזה אנחנו מתחילים, מנושא האלימות, זה שנות ה-70, בל נשכח. שנות ה-70 מתייחדות בארצות הברית באלימות מדהימה, פרץ של אלימות. זו אותה אלימות שמביאה לרציחות פוליטיות, אותה אלימות שמביאה, אתה יודע, להשתוללויות של רוצחים סדרתיים.
אבל אני מתפתה להגיד לך איזה מזל שזה היה אז, ועכשיו כבר לא כך.
אתה מתפתה, כן. אבל יותר מזה, זה בעצם גל שני של אלימות. אתה רואה את זה בסרט שביל הזעם. הסרט נעשה ב-73, אבל הוא על שנות ה-50. הוא מבוסס, כפי שכולנו יודעים, על מקרה אמיתי, שמליק עשה בו שינויים רבים, אבל המקרה הזה מאפיין את תחושת האלימות בשנות ה-50. כולנו זוכרים שהסרט, או הסרטים שהכי מייצגים את שנות ה-70, ה-50 הם הסרטים של ג'יימס דין. ומכל הסרטים של ג'יימס דין, הסרט של ניקולס ריי, הוא הסרט ש...
מרד הנאורים.
מרד הנאורים.
מרד בלי סיבה, אם תרגם אותו בצורה...
Rebel without a cause. מייצג את התחושה הזאת של האלימות. האלימות קיימת כמעט בכל הקולנוע. אני זוכר, אני מניח שנדבר בעתיד על אלטמן, שאחד הסרטים הראשונים, אם לא הראשון של אלטמן, נקרא עבריינים צעירים. כלומר, הנושא הזה של עבריינות הנוער, נגיד אחרי מלחמת העולם השנייה, בעיקר בשנות ה-50, הופכת להיות נושא מרכזי. וכיוון שג'יימס דין מייצג אותה, נבחר בסרט הזה מרטין שין, שאפשר למצוא בו דמיון חיצוני כזה או אחר לג'יימס דין, לפחות פעמיים
במהלך. אומרים את זה בסרט, היא אומרת את זה שרואה אותו בהתחלה, והשוטרים שתופסים אותו בסוף.
והוא מעוצב גם בלבוש.
ודאי, הכל ג'יימס דין.
וזו שאלה מעניינת, כי הנאורים ואלימות, שזה משהו שמעסיק מאוד את הסרט הזה, ודיברנו על מרד הנאורים, ובעצם זה גם איזה משהו שמאוד מאפיין את אמריקה של היום, עם כל הרציחות בבתי הספר. אני לא יכולתי שלא לחשוב על ה...
אז בוא נתייחס לאחד משני המושגים שלך, וזה הנאורים. אחד השינויים המפליגים שעשה מליק ביחס לאירוע ההיסטורי שעליו זה מבוסס, זה העובדה שהוא הפקיע את הדמויות מתחום הנאורים. הילדה נשארה ילדה בגיל בית ספר תיכון, אבל במקור היא הייתה בת 14, והוא העלה אותה קצת לגיל 17, כדי שהנושא של לקיים יחסי מין בגיל 14 לא יחסה כאילו על כל ה... מסרים שבסרט, זה עדיין שנות ה-70, עדיין אמריקה פוריטנית. אז הוא העלה לה את הגיל, והיא אומרת בסרט, הגבר שלי, הבחור שלי, הוא בעשר שנים מבוגר ממני. זאת אומרת, הוא לפחות בן 25. הדמות המקורית הייתה בת 17. הילדה המקורית, הנערה המקורית הייתה בת 14. זאת אומרת, הוא רצה להרחיק את זה מהעבריינות, הנוער. והוא רצה להרחיק את זה כי הוא לא עוסק בעבריינות נוער. הוא עוסק באלימות כשורש מרכזי בתרבות האמריקאית. זה בערך כמו שאנחנו מכירים דיון דומה במציאות הישראלית. כיוון שאנחנו שולטים על עם אחר, ואנחנו מפעילים כלפי העם הזה כדי שנוכל לשלוט עליו סוג מסוים של אלימות. האלימות הזאת מחלחלת לכל המעגלים של החיים בישראל. ולכן ישראל היא חברה שטופת אלימות. זה בערך מה שהוא רוצה לומר על המציאות האמריקאית, הרעיון שהאלימות היא שורש מרכזי בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, ברגע שלכל הדמויות יש רובה, וברגע שהעשיר, שקראתי לו אירופי, הוא היחיד שאין לו רובה, הוא ניצל מהטבח הנורא. אני לא יודע אם אפשר לספור את מספר ההרוגים ש... נהרגים במהלך שביל הזעם, אני ספרתי 8. לא בטוח שכולם מתו, כי כשהוא יורה לתוך הקבר שהוא מכניס לתוכו את...
שתי העדים.
אתה לא בטוח, הוא בעצמו לא בטוח בדיאלוג. אבל לכאורה 8 הרוגים. אני חושב שזה מספר הדמויות שנהרגו גם בסיפור האמיתי. זאת אומרת, הוא לא מעמעמת כמות האלימות. הוא רק... מעלה את הגיל. זאת אומרת, לומר שהאלימות הוא, הוא נושא מרכזי בתרבות האמריקאית, ולאו דווקא של דור מסוים.
כן, זה גם עוד דבר שהוא מרווח מלהלסות את הגבר יותר מבוגר, זה שהוא מראה אותו בהתחלה כאיש מקצוע, ומראה את הקשר בין העבודה, איש מנסה להשיג עבודות זמניות, בין
של רדנק?
כן, רדנק כאילו, אבל המיטל אמריקה, העבודה שהם עושים, הוא גם עושה עבודות לא מקריות, הוא פועל זבל ועובד בבית מטבחיים,
לא בדיוק, בחבל, אבל הוא גם
הוא גם הורג את הבשר.
כן, הוא דורס פרות תוך כדי המנוסה שלו, בין היתר כדי להשיג מזון. אבל הנקודה שהעלית היא נקודה נכונה, הוא מקצוען בכל מה שהוא עושה. הוא מחליף עבודות, אבל הוא מנסה להיות מקצוען בכולם, גם כאוסף זבל וגם כמגדל פרות.
והוא גם אומר,
זה גם כרוצח.
איזה עבודות הוא יכול לעשות בעתיד, נכון. הדמיוני שהוא בורא לעצמו.
הוא מדמיין.
כן. הוא הרי הסרט בסוף, לקראת הסוף, זה מתחיל כמו משהו מקרי, כמו משהו שהוא חייב לעשות כי הוא לא שולט בעצמו, כי יש לו איזה יצר אלים, ולאט לאט זה הופך למקצוע, להיות הרוצח, הוא הופך לכוכב, הוא מתייחס לזה, הוא נהנה מזה, ובסוף זה מגיע גם למצב שהוא לוחץ ידיים עם כל השוטרים, מראיינים אותו, והוא גם אומר, הוא גם באמת עושה חשבון נפש, כשהוא עושה חשבון נפש, למה לא רצחנו אותו, זה כאילו גם איזושהי חשיבה מקצועית, אם הייתי, נכון. זאת אומרת, איזשהו דרך של באמת להביא את
לא
הרצח.
הוא לא היווה סכנה.
כן, כן אבל הדברים האלה הם משניים לדברים שבעיניים הדברים הכי מרכזיים בעולם של מליק המוקדם, בעולם של כן. שני הסרטים האלה. ארצות הברית היא אולי ארץ שיש לה היסטוריה, אולי, אבל היא ארץ שאין לה מיתולוגיה. וכמובן שהתפקיד וכמובן שהתפקיד של התרבות האמריקאית, ספרות, שירה, זה ליצור את המיתוס האמריקאי, את עולם המושגים הערכי שמקיף את התרבות האמריקאית. והוליווד לקחה את התפקיד הזה על עצמה מאז ומעולם. היא בנתה לדוגמה, וזה לא מקרי שלפחות שביל הזעם מפלרטט קצת עם המושג מערבונים. כי הוא מתחיל אמנם בדרום דקוטה, אבל הוא הולך למונטנה, ומונטנה היא ארץ המערבונים, היא הארץ הריקה.
הוא גם קורא לעצמו בוקר,
במגפיים. הוא מתחיל בטקסס, ויש עניין של לחזור לטקסס ומקסיקו, נכון, שהם מדברים נכון, עליו, נכון. אם כי הם נשארים מאוד רחוק.
המהלך של הסרט, המהלך שקדם לסרט, הוא מעבר מטקסס כן. לדרום דקוטה. בסרט עצמו, המעבר הוא מדרום דקוטה, כנראה דרך אוקלהומה, לכיוון מונטנה, לכיוון המערב הפרוע. והוליווד יצרה את המערב הפרוע כמיתוס, שבונה, אתה יודע, עבר משותף ומערכת ערכים משותפת, שהופכים להיות למערכת הערכים האמריקאית. לא לחינם, ג'ון ויין הפך להיות לאיקון אמריקאי, לסמל אמריקאי. ולכן מה שעושה טרנס מליק זה הוא מעביר את ההיסטוריה האמריקאית למישור של מיתוס. הוא משתמש באלמנטים ממיתולוגיה היוונית, בעיקר מהטרגדיה היוונית, והדבר שבעיניי הכי יפה זה הרעיון של התנך שנמצא. למה התנך יותר מכל אמצעי מיתולוגי אחר? גם התנך הוא מיתולוגיה. נכון, הוא היסטוריה, אבל כל היסטוריה היא מיתולוגיה, כל מיתולוגיה יכולה להיות מבוססת על היסטוריה. משום שהאמריקאים הם כל כך נוצרים, והם אימצו את הנצרות ואת הדת הנוצרית כבסיס, למרות שיש הפרדה בין דת ומדינה, עדיין אמריקה רואה את עצמה כבעלת שליחות נוצרית. ולכן השימוש בתנך כרקע, אנחנו התחלנו עם זה שהתרגום של הסרט לעברית הוא לא מדויק, הסרט במקור נקרא Badlands, וזה ביטוי תנכי, ארץ מלאכה, כמו על יד ים המלח, ארץ מלאכה, איפה שלא יגדלו צמחים, כי הארץ לא מסוגלת, זאת אומרת, על רקע ההיסטוריה האמריקאית אולי לא יגדלו צמחים, או הצמחים שגדלים, נראים כמו הבחור והבחורה שהם גיבורי הסרט, אטומים, ראשוניים, בסיסיים, פרימיטיביים, ללא ערכים של תרבות, כן? הערכים המרכזיים הם ערכים של הישרדות, אנחנו צריכים להישרד. ולכן יש איזה מימד תנכי, כמובן שבימים ברקיע, הממד התנ"כי הוא סופר דופר.
גם, אגב, תרגום לא נכון שמונח תנ"כי.
נכון.
ימי גן העדן.
נכון, ימי גן העדן, Days of Heaven. אני, הטענה הבסיסית שלי שימי גן העדן או ימים ברקיע מספר את סיפור ספר בראשית שלנו, המקראי, מההתחלה, מבריאת העולם וגן העדן, הגירוש מגן העדן, תנועת ההגירה, כולם מהגרים בספר בראשית. אברהם אבינו מהגר, כולם
יש
מהגרים.
יש גם סיפור של אברהם ושרה, עם המדעת פנים כאחים ואח ואחות.
אברהם ושרה, כמובן, כל הדברים האלה, ובעיקר אני טוען שהסרט מתרחש באזור שבו מתרחשים כל הסיפורים בספר בראשית, שנקרא ויהי בימי קציר חיטים. הוא שומר על זה בצורה, יש הרי שתי מערכות קציר. כן. בסרט הזה, זה מתחיל עם מערכת קציר, עובר לחורף, ואחרי החורף חוזרת תקופת הקציר, שאז מגיע גם הרבה העונש שאלוהים מטיל על... כלומר, זה כל כך תנ"כי, זה כל כך ספוג תנ"כי, תנ"ך, וזה מנסה ליצור מה שנקרא מיתולוגיה אמריקאית, בשני הסרטים בה בעת. בראשון הוא עוסק יותר באלימות, ובשני הוא עוסק, אני חושב, באחת הנקודות היפות ביותר שראיתי בקולנוע אמריקאי. לא שהוא היחיד, אבל הוא עושה את זה הכי טוב. הרגע שבו אמריקה הופכת מחברה חקלאית לחברה תעשייתית עירונית. איזה עבודה נהדרת הוא עושה.
ורגע לפני שאמריקה משלטת על העולם, יש לנו ברקע את מלחמת העולם הראשונה, שאמריקה תצא בה כמי שהכריע את הכף ותהפוך את אימפריה, ואת צ'רלי צ'פלין.
צ'רלי צ'פלין, נדבר על זה אם נגיע לימים ברקיע, הוא חלק מהכנסת ההיסטוריה אל תוך המיתולוגיה, כי זה לא רק צ'רלי צ'פלין, הוא מכניס את שנת 1916-1917, הוא מכניס אותה בכוח, דרך הביקור של הנשיא ווילסון באזור ההוא בטקסס. אתה זוכר את הרכבת של הנשיא ווילסון. ואז ההיסטוריה נכנסת, ובין היתר היא נכנסת דרך הקרקס. איך אני יודע שהקרקס מכניס את ההיסטוריה? כי המטוסים שאיתם הקרקס מגיע לחווה, הם כבר מטוסי מלחמת העולם הראשונה. יש מטוס גרמני עם הסמלים של חיל האוויר הגרמני, ולכן אתה כבר יודע שהמיתוסים על הטייסים הנפלאים הגרמניים שמפילים כל מטוס, איך קוראים לגיבור הכי גדול? פון ריכטהופן. כן. פון ריכטהופן, כן, הטייס הגאון הזה, שבמידה מסוימת אריך פון שטרוהיים שיחק אותו באשליה הגדולה
כן.
של ז'אן רנואר. אז המטוסים כבר צבועים בסמלים של מלחמת העולם הראשונה, אז זה מכניס בבת אחת את ההיסטוריה, הנשיא ווילסון וצ'רלי צ'פלין הרי. כולנו יודעים שהמהגר של צ'רלי צ'פלין, שממנו לקוחים הקטעים, הוא משנת 1917. ולכן ההיסטוריה נכנסת יותר מזה, הוא בחר במהגר, משום שהסרט הזה עוסק בהגירה. ושמתם לב בכותרות של
איך
הסרט.
איך אתה זוכר את כל הסרט? Oh. אני לא זוכר.
אני זוכר
את ראיתי אותו שלוש פעמים, ואני לא זוכר אותו.
אלה הסרטים שיצבו את חיי. ותזכרו שהמנגינת הנושא, בסרט הקודם, בשביל הזעם, המנגינה שנכתבה במיוחד לסרט, לא המוזיקה הקלאסית שהוא משתמש בה, אריק סאטי וקרל אור, נקראת מייגריישן. זאת אומרת, מיגרציה, אמיגרציה, הגירה. והנושא הזה של האמיגרציה, שניהם סרטי מסע. גם שביל הזעם הוא סרט מסע, כאמור מדרום דקוטה למונטנה, ובחזרה. כי לוקחים אותו להישפט בדרום דקוטה. וגם ימים ברקיע הוא סרט מסע משיקגו, אנחנו משיקגו. הזהות שלנו היא שיקגו. משיקגו לטקסס, לאזור החקלאי הזה, שנקרא הפנהנדל.
כי גם שגם בבדלנדס, אז הדמות של הנערה קורא לה טקס, טקסס.
נכון, נכון. ואם נחזור להגירה, זה שוב מחזק כל כך את התנ"ך. עם ישראל מהגר למצרים, נעשה עבד במצרים, ועובר תהליך של הגירה 40 שנה במדבר, כן, לארץ ישראל, בספר שנקרא הגירה, אקסודוס, ספר שמות, בלטינית הגירה. תראה, שיש למאליק נוסטלגיה לאמריקה שלפני הציוויליזציה, זה ברור. הוא עוסק בימים ברקיע, אופר כמובן אמר את זה בצורה הכי מפורשת, בימי גן העדן. גן העדן, זאת אומרת, אמריקה כפי שהייתה לפני שהמתיישבים הלבנים הגיעו והביאו אותם את הציוויליזציה האירופית לארצות הברית. הנוסטלגיה הזאת זה לאותה אמריקה של שלג, של שקיעות, של נופים מדהימים, ושל הרמוניה, שזה הדבר שהכי בולט, אני מניח שאליו התכוונת, הרמוניה בין בעלי חיים ובין בני אדם. זאת אומרת, בכל שעות של בני אדם יש
בכלל,
בעלי חיים.
כן. כן.
זאת אומרת, אתה חושב על הבריחה, תהליך הבריחה האלימה של ימים, של שביל הזעם, כל הזמן זה מוקף בעלי חיים. והוא מצלם את בעלי החיים האלה בתוך טבע כל כך טהור, כן? וכל כך יפה. זה הגעגועים לאותו גן עדן, כנראה לאותה אמריקה שהייתה פעם. אני מניח שזה מצוי גם אצלנו תחת השם ארץ ישראל היפה. זאת אומרת, איזה גן עדן שהיה פעם, כן? שאנחנו איבדנו אותו. ולכן הוא מתאר עולם שבו יש הרמוניה בין מזג האוויר ובין בני האדם, בין נהרות. שים לב איך בשני הסרטים.
גברים עומדים במים.
נכון, זה כל דימוי... כך יפה. או נשים מתרחצות במים, מרימות את החצאיות, או עד הברכיים בלבד. והנושא הזה של טוהר, תראה, זה יש בזה גם מימד נוצרי כמובן, כי זה קשור עם הטקס המרכזי שנקרא הטבלה. כל הנושאים האלה של איזה גן עדן, של איזה מקום שהיה יכול להתפתח אחרת, הם חלק מהעולם שלו. וכשהזכרת... שהסרטים האלה מהווים סוג של טיוטה לסרטיו המאוחרים, כשאתה חושב על עץ החיים, הוא הרי לוקח את הנושאים האלה ומאבד אותם
עוד יותר. גם העולם החדש, והקו האדום הדק, הם כולם, יש את הדימויים של מים, של טבע עם האדם.
טובה, בעיקר טובה, והרמוניה.
אבל איזשהו יצר אלים שם ש...
נכון. בוא נחשוב ככה, העולם לפני גירוש האדם מגן העדן, והמושג של הגירוש... מופיע אצל מאליק בשני הסרטים, זה נורא מרכזי אצלו. כאילו, הייתה הרמוניה בין גן העדן ובין העולם. העולם הוא גן עדן. כשאתה קורא את התנ"ך, גן העדן ממוקם באזור גיאוגרפי שאתה יכול להצביע עליו במפה. איפשהו בעיראק, בבבל, בין פרט וחידקל שם, איפשהו במקום ההוא. לא היה הבחנה, כאילו גן עדן הוא שם והעולם הוא פה. וחוסר ההבחנה הזאת, ההרמוניה בין גן עדן ובין העולם, זה הנוסטלגיה שמופיעה בסרטים של מאליק. והתחושה הנוספת שאנחנו כישראלים צריכים לדעת אותה, ארצות הברית לא הוקמה סתם, כמו עוד מדינה, כמו אנגליה, כמו צרפת. הייתה לה משימה, היא הייתה אוטופיה, היא נבנתה כאוטופיה. זה היה המקום שבו החי הנרדפים, שערי ארצות הברית פתוחים בפניכם כדי שתוכלו לחיות את חייכם בחירות. התושבים שבנו את ארצות הברית, בנו אותה כעיר מקלט אוניברסלית, כמקום שבו כל אחד יוכל לחיות באמונתו, בהרמוניה עם עצמו. ולכן לארצות הברית יש שליחות, כמו לישראל, אור לגויים, העם הנבחר, וכך הלאה.
יש לי כמה דברים להתייחס להם, אני... כי... דיברנו הרבה על הנושאים ועל המוטיבים התנ"כיים, אבל אני מרגיש שמה שמאליק תורם לקולנוע בסרט הזה זה לא רק בתכנים, אלא באמת באופן שבו הוא מטפל בהם. יש פה ניצנים של המאליק המאוחר, אבל ביותר יש ניצנים של קולנוע שאנחנו הולכים לראות אפילו בשנות ה-2000, כמו הקולנוע של דיוויד גורדון גרין, מי שמכיר, ג'ורג' וושינגטון,
כן,
או... ומה שהיה לפני שנה-שנתיים, חיות הדרום הפראי, מאוד מאליק, וזה איזשהו סגנון שמכניס פיוטיות לקולנוע, ביחד עם האלימות, איזשהו משהו פיוטי, איזשהו משהו מיתולוגי ותנכי שנכנס לשם.
מאוד מאפיין את הקולנוע של מאליק, שהוא במאי אימפרסיוניסט. גם כשאת עבדה שלו אכן מהסרט הזה, הסרט הזה מאוד התעכב בצילומים, הוא פשוט צילם, רוב מה שהוא צילם לא קשור לתסריט, הוא פשוט ראה דברים יפים. ועוקב אחריהם, והוא הקצין את שיטת העבודה הזאת היום, כבר היום השחקן הראשי יכול למצוא עצמו מחוץ לסרט בחלק מסרטים שלו, ובאמת יש כאן התקסמות, הוא לא מספר את הסיפור של העלילה של שנות 50, אלא גם את הנוף שהוא פוגש בשנות ה-70 שהוא מצלם.
כן, לא סתם הוא בוחר גם שחקנים יפים. זאת אומרת, בכל הסרטים שלו יש שחקנים נורא יפים שהם כמעט פועלים כמו מודלים. פה יש קצת יותר משחק בכל המוקדם, אבל עדיין, ריצ'רד גיר, זאת אומרת, זה... או מרטין שין.
כן, אבל
בכל זאת זה עין אינדיבידואלית לבחור בברוק אדמס בתור האישה ששני הגברים מתאהבים בה. יש לה יופי כל כך ייחודי, כל כך אחר, כל כך שונה, והעין שלו תופסת.
ויש לו גם, הוא גם יודע, כמעט אינטרפסיוניסט, בימים ברקע, יש לו גם התכתבות עם ורמיר, ועמדות מצלמה שהאיש יודע אומנות, האיש...
עוד לא התחלנו לדבר על אומנות.
יודע פילוסופיה, כלומר, הוא למד פילוסופיה ברקע, ואין ספק שהסרטים שלו, כל הסרטים שלו, אגב, יש במשהו שהוא קצת בנאלי לפעמים בחלק הסופו שעושה להבין. בנאלי הוא נמצאת כבר בימים ברקיע. נכון. ויש משהו תדמים וכובש. בשיאה מגיע לדעתי לבעץ החיים שהוא סרט מאוד בנאלי, אם אתה מנסה להבין אותו.
אלה לא סופר.
ואני, אגב, מאוד מוקסם ממליק המאוחר. יש משהו מאוד בעייתי בכל הסרטים שלו לאורך כל הדרך, ואני חושב שמאוחר מאוחר. בשני הסרטים האחרונים, שהם עץ החיים ו-To the Wonder, אל הפלא או אל הפלאי, הוא מגיע לרמה של מופשטות מאוד יפה, כאילו של טוטליות של הקולנוע שלו.
כן, השאיפה למושלם.
ליופי מושלם.
ליופי גם, אבל הוא גם עודן, נגיד שהסרט האחרון שלו, מבחינתי זה סרט שדן בפער בין ההתאהבות, ההתאהבות הפלאית, שמופיעה ב-To the Wonder בדקות הראשונות של הסרט, אלא מערכת הרסים איומה ונוראה, שבאה בעקבות ההתאהבות.
שזה קיים גם ב-Badlands.
לא, זהו, זה Badlands.
כן, הקשיים הכספיים שדיברת עליהם ביחס ל-Badlands, הם די מובנים מעליהם, כשאתה חושב איך הסרט הזה נעשה, זה מישהו שלא בא מהקולנוע, זה מישהו שבא מדיסציפלינות אחרות, אתה הזכרת פילוסופיה, אני מזכיר את המושג ספרות כמושג מרכזי באישיות של, אתה מדבר על הידע שלו באומנות, הוא בא מהעולם שנקרא הומניסטי, לא מהעולם, אתה יודע, הטכני הזה שנקרא לימוד קולנוע. כשאתה מסתכל על כותרות הסרט, אתה רואה איך הסרט הזה נולד. הוא נולד בסדנה של אמריקן פילם אינסטיטיוט, שפתוחה בפני אנשים שלא למדו קולנוע, כאילו האמריקן פילם אינסטיטיוט מכין אותם ללימודי קולנוע, זה בערך אותו רעיון שעומד ביסוד ה-MFA באוניברסיטה, שרוצים בחוג לקולנוע להכניס אנשים בדיסציפלינות אחרות, וללמד אותם את הבסיס לעשייה הקולנועית. והמדריך שלו, לפי הכותרות בסוף, הוא ארתור פן. ארתור פן.
נכון, בסוף הוא מופיע ארתור
פן. גאון האלימות, הוא האיש שעשה את בוני וקלייד, הוא האיש במידה חמש שנים לפני, שש שנים לפני. זאת אומרת, כשאתה רואה את השפעתו של ארתור פן, ועוד הפעם, כולנו יודעים שארתור פן הוא הבמאי הכי מושפע מהגל החדש הצרפתי בהוליווד באותה תקופה. הוא עשה את בוני וקלייד אחרי שטריפו וגודר דחו את הרעיון שהם יביימו את הסרט.
מיקי וואן.
מיקי וואן, שהוא סרט כל כך אירופי. ואתה רואה את ההשפעה של ארתור פן על, על, על מליק בצורה מאוד מאוד בולטת. ולכן הנכונות של מליק להשתמש גם באלמנטים של מבע, אלמנטים של סגנון, שמזכירים את הקולנוע האירופי ואת המורכבות של הקולנוע הזה בשנות ה-60, הוא יורש שלו, הוא מנסה להביא אותו אל המבע של הקולנוע האמריקאי.
אני חושב שאחד הדברים שמליק מביא, זאת אומרת, אופר דיבר על הבנליות שלפעמים אנחנו מרגישים בסרטים שלו, שלמרות שהם יפים או הם מרשימים קולנועית, יש משהו שבסופו של דבר המסר, אם אפשר לקרוא לזה, התכנים שלו, נשארים בצורה יותר רדודה, למרות שאני חושב שבשני הסרטים הראשונים שלו זה לא כך.
כאן רציתי להפסיק אותך ולהגיד לך שאני לא מסכים. אני עושה בדיוק את ההבחנה הזאת בין שני הסרטים הראשונים ובין כל האחרים.
עכשיו,
באחרים אני רואה רדידות.
מה שמרתק אותי כן במעליק, בנאליות או לא בנאליות, זה שאתה נכנס לעולם, אני מתרגש מכל שוט שם, זה הפיוטיות.
הבעיה היא שיופי, שהוא לחלוטין מנותק ממשמעות, לא מדבר אליי. המון אנשים אהבו את ימים ברקיע, כי אמרו, איזה יופי, כמה יפה. ואני שניתי את זה. אין יופי שלא משרת מטרה. זאת אומרת, מטרה של אמירה שלי. זאת אומרת, היופי בימים ברקיע מוצדק, מסיבה אחת ויחידה, זה גן עדן. זה אמירה על גן עדן. לכן אם אתה מתאר ויזואלית את גן העדן, אתה תתאר אותו. כפי שהצלם הגאון הזה, הקובני הנפלא הזה,
נסטור
אלמנדרוס, עושה זה. לא בכיוון שזה יפה, מכיוון שזה משרת את המטרה, את המשמעות של מאליק. אותו הדבר נכון לגבי שביל הזעם. היופי הוא לא לעצמו. הוא לא לעצמו, הוא חלק מהריחוק. יש כאן פעמיים ריחוק. הריחוק האחד הוא, ריחוק, אתה יודע, זה אחד מהמאפיינים של הקולנוע המודרני.
הזרה.
הזרה, ניכור וכו'. הריחוק הראשון, ואני חושב שאתה אמרת את זה קודם בצורה נורא יפה, זה כן שנות ה-70. זה כן מדבר על הרצח שמתבצע עכשיו, אבל יש הרחקה, זה שנות ה-50. הוא כן לבוש כמו ג'יימס דין, אבל הוא גם לבוש כמו שאנשים התלבשו בשנות ה-70. מצד אחד זה זמננו, מצד שני זה מרוחק. מצד שלישי, דרך התנך ודרך המיתולוגיה, זה מרוחק אלפי שנים אחורני. ולכן הכל ההזרה הזאת, בין היתר יופי, הוא סוג מסוים של הזרה. למה? כי המושג ריאליזם או המושג דמוי מציאות, מתקשר אצלך תמיד עם חיספוס, עם לכלוך, ללכלך את התמונה. תעשה את התמונה מלוכלכת. ככל שתהיה מלוכלכת יותר, היא מציאותית יותר, כי המציאות היא אף פעם לא מושלמת. אצל מאליק, המציאות מוזרת, עוברת תהליך של הזרה, בין היתר דרך היופי. וזה לא רק היופי, אתה יודע, של זאבי הערבה ששועטים בסלואו מושן בטבע, או תרנגולי ההודו שמופיעים וכדומה. היופי בעיניי מופיע דווקא בפרטים הקטנים. אני כל כך אוהב את הבית של העשיר הזה, משום שאין דבר כזה בתוך המציאות האמריקאית. זו המצאה דמיונית טוטלית של טרנס מאליק, כדי לבנות את הרעיון של מישהו שלא ראה מימיו תרבות. הוא אוסף זבל, הוא מוציא דברים חצי זרוקים בזבל, נעליים שהוא מנסה למכור, מנוע שהוא מנסה למכור, רק הוא מכיר רק את האסתטיקה של הזבל, ופתאום הוא נכנס לבית הזה ורואה גם אופי. תראה, השיר הזה אומר שתי מילים בכל הסרט, הוא כל הזמן יושב, הוא לא עושה כלום, אבל איזה אפיון הוא מקבל דרך ההזרה האסתטית. אותו הדבר המשרת את החרשת אילמת, כן. איזה אפיון היא מקבלת דרך העמידה שלה, דרך הפנים שלה. הוא עובד עם זה, הוא עובד עם האסתטיקה, כדי לבנות משהו שהוא מעבר לתיאור הריאליסטי.
וגם...
לכן האסתטיקה עובדת, היא משרתת מטרה. ולכן שהוא מתאר, הרי זה קיץ'.
כן.
אופר דיבר על בנאליות, אני אגיד קיץ'.
זה קיץ' אמריקאי.
השקיעות הם קיץ', כל השקיעות הם קיץ'. כן, אבל זה... השאלה היא אחת, זה משרת את הסרט או לא משרת? כשאתה מסתכל על הולי, על הבחורה הזאת שחיה בצל האבא שלה, שקולה אותה, שלא נותן לה לעזוב את שיעור הקלרינט, עד שהוא לא בא לקחת אותה, שנותן לה את העולם כפי שהוא מצייר אותו, ופתאום היא יוצאת למרחבים הפתוחים, וחובה באופן האמיתי ביותר את תחושת החופש, היא חובה אותה. איך אתה, בתור מאליק, תעביר את החוויה הפנימית שלה, שהיא חובה חופש, אם לא באמצעות הצילום?
ושל התפעמות מעולם, מעולם
של
נכון.
של התפעמות מעולם.
אבל אתה הצבעת...
של ילדה שמתפעמת.
אתה מעולם. אמרת משהו גם, לדעתי, מאוד מעניין, שלא לא הדגשת לדעתי מספיק, ושדיברת על האופן שבו מאליק בונה את היופי, ושזה יופי שבעצם הוא מרומם אותך לתחושה שמעבר, אבל התייחסת גם לממד הזמן, שזה יופי, שדרך היופי הוא מכניס אותנו גם לשנות ה-70, גם לשנות ה-50, גם לתנך. וממד הזמן בקולנוע של מאליק, הוא כאילו הזמן באמת קופה, הוא כאילו הזמן, אנחנו בתחושת זמן אחרת, בגן עדן, בכל הסרטים שלו אפשר להגיד.
אתם מתפעלים ובצדק מהצילומים של בעלי החיים, אבל אני למשל מתפעל בימים ברקיע, הצילום שהכי קונה אותי זה האיש השחור, השמנמן, כדי לא להגיד השמן, שרוקד סטפס. בהתחלה הוא רוקד איתה, ואחר כך רואים אותו רוקד לבדו. זה רגע של פיוט טהור. פיוט האור. הסטפס הזה, השלמות של הביצוע, מעבירה אותי לעולמות אחרים, או הכנר המטורף שנראה כמו סטן שמכנר בטקס החתונה עם המוזיקה העממית האמריקאית. זה יופי צרוף, זה יופי טהור, זה יופי במובן הכי קיצוני שלו. זה לא רק בעלי החיים והשקיעות. כל העולם הוא עולם שהוא חריג. תראה, בשני המקרים הוא בוחר מספר, בימים ברקיע זה עוד יותר קיצוני, הוא לוקח ילדה. מה זה ילדה או מה זה ילד? ילד רואה את העולם תמיד בפעם הראשונה, ולכן הראייה של ילד היא תמיד פיוטית, ולכן כל הסרט ימים ברקיע הוא דרך העיניים של הילדה הפיוטית הזאת.
ילדה רואה... לא מחונכת.
ילדה לא מחונכת. היא ילדה שרואה, אתה זוכר בסצנה שהם שתים בנהר ורודפים אחריהם, הם לא יודעים מתי הרודפים יגיעו אליהם, היא מתארת מה היא רואה. היא מתארת רוחות רפאים, היא מתארת איזה עולם מאיים. מדורה, על יד המדורה רואים כנר מנגן, והיא רואה בזה משהו מפחיד עד מוות. הכל דרך העיניים שלה, ולכן זה מצדיק את הסגנון.
זה כמו באמת חיות הפרח.
נכון, זה מצדיק, בדיוק, גם שם זה אותה.
אבל הרבה יותר טוב.
ההשפעה של מליק על הקולנוע אחריו היא אינסופי.
הפיוטיות, אני תוך כדי שראיתי חשבתי אולי יש פה טריק זול נקרא לו בין מרכאות כפולות של הוויס אובר עם המוזיקה והדימויים היפים, הצילום היפה.
זה הדבר שהכי קנה אותי, הוויס אובר. ואני רוצה לדבר עליו ברשותך.
ודבר על זה שהיה סוג של חוק בבתי ספר לקולנוע שוויס אובר זה אסון.
נכון, פסה. פסה. לא משתמשים יותר.
אז בואו.
אני רוצה לדבר על הוויס אובר, כי בעיניי זה הדבר הכי יפה בשני הסרטים האלה, וחבל שמליק קצת זנח את זה. בשני המקרים האלה...
הוא ממשיך לעשות וויס אובר.
יש וויס אובר בכל הסרטים שלו, אבל
בפחות עוצמה.
לא, פחות ספרותיות.
נכון. בשני המקרים האלה הוא בחר בדוברות נשים. בשני המקרים האלה הוא בחר בדוברות פחות ממה שנקרא גיל ההסכמה. זאת אומרת, כאלה שאינם בוגרים על פי החוק האמריקאי. החוק האמריקאי נותן בגרות בגיל 21. אצלנו זה 18. הם גם פחות מגיל 18. נלך לפי הסדר. בסרט הראשון, זאת הולי, הבחורה שמתאהבת באיש הבוגר ממנה בעשר שנים, שפחות או יותר חוטף אותה מבית אביה באופן מאוד מאוד תנכי. בימים ההם, ויבוא האיש אל בית הורי אבי אשתו, וידרוש את ביתו, זאת אומרת, כל כך תנחי הקטע הזה, וכמובן הוא מדגים את האלימות חסרת המעצורים בשיאה. היא מייצגת בסרט הזה משהו מאוד מאוד מובהק. הסרט הזה עוסק בתרבות האמריקאית. הסרט הזה שואל את השאלה כיצד התרבות האמריקאית מצמיחה דמויות, כמו הדמות של גיבור הסרט, של הרוצח, שרוצח ללא הבחנה, ללא רגש, ללא הבנה, מתוך איזו תחושה של אטימות מוחלטת. אתה יודע, יש איזו דעה שאומרת שבשנות ה-70, עם התחלת הגעתו של הפוסט-מודרניזם, הקולנוע האמריקאי מאבד את היכולת להבחין בין טוב ורע. ולמשל, מביאים בהקשר הזה בעיקר את סם פקינפה, ובעיקר את הסרט חבורת הפראים, אמצע סוף שנות ה-70, שבו אין הבדל...
60.
69
שבו אין הבדל בין פושעים ובין שוטרים. הפושע יכול להיות שוטר, השוטר יכול להיות פושע. אין הבחנה מוסרית.
הסנדק ונהג מונית הם רק המשך של...
אצל פקינפה פשוט הוא הרבה מזה, זה ביקורת על אנשי החוק. כלומר, שהחוק הוא לא...
וכאן אתה רואה את אותו הדבר בדיוק. השוטרים אטומים בדיוק כמו.
הם מעריצים אותו.
אטומים בדיוק כמו. מדברים במה שקוראים מונוסילבל, במילים בנות עברה אחת, הם קיבלו את החינוך הכי אלמנטרי, בקושי מסוגלים לשרבט את החתימה שלהם. הם חסרי רגש, הם מדברים ללא הבעת רגש. כשתופסים אותו, אתה זוכר שהשוטר הוא טריגר הפי בדיוק כמו הגיבור, הוא יורה, סתם, בלי שום מטרה. הצורך הזה, אתה יודע, להוכיח את הגבריות. הרעיון הוא שזה אנשים שהתרבות עוד לא נגעה בהם. זה אנשים שהם מרגישים שאין להם מקום בהיסטוריה. אחד האלמנטים שאני הכי אוהב בסרט שביל הזעם, זה הרעיון שהגיבור רואה את עצמו כל הזמן פועל, ומדבר על עצמו כל הזמן בגוף שלישי. איך אני אראה? שחשבו עליי, וכל הזמן הוא משאיר חותם בהיסטוריה. הוא לוקח את החפצים שלו ושל הולי ושולח אותם בכדור פורח, כדי שמישהו ימצא אותם ברבות הימים.
הוא קובר,
הוא קובר חפצים.
הוא בונה לעצמו מונומנט.
גלעד. כן. הוא בונה לעצמו גלעד. כאן היה...
תפסו אותי.
כאן היה, זה שם שהדור שלכם כבר לא מכיר, כאן היה ברוך ג'מילי. מי זה ברוך ג'מילי? זה זה שחרט על המשוריינים בדרך לירושלים את שמו, ברוך ג'מילי. כן. זאת אומרת, פה היה ברוך ג'מילי, כי לברוך ג'מילי אין שום ערך היסטורי. אם הוא לא יעשה לעצמו גלעד, לא ידעו שהוא היה קיים. ולכן הצורך שלו כל הזמן להשאיר לעצמו גלעד, כי משלו אין לו כלום. מה שהולי מייצגת זה אחת שלומדת פסנתר, אחת שלומדת קלרינט, אחת שיודעת קרוא וכתוב, אחת שראתה המון סרטים. כל דבר מזכיר לה דברים מהסרטים ההוליוודיים.
היא זאת אחרים. שאומרת הראשונה שהוא מזכיר את ג'יימס דין.
נכון, גם, נכון. כן. היא מזכירה למשל את השיירה של מרקו פולו. נכון. היא ראתה את הרפתקאות מרקו פולו. היא ראתה את כל הסרטים הפופולריים האלה. היא מה שאנחנו קוראים דור ראשון לתרבות. זאת אומרת, היא הדור שהבת שלה כבר תהיה בטח בייל או בהרווארד. אבל היא בקושי. והיא כותבת את הטקסט שלה, היא מדברת את הטקסט שלה מתוך המקום הזה. זאת אומרת, הייתי מגדיר את זה במונחים ישראלים, קוראת לאישה. היא ברמה של קוראת לאישה. היא ברמה של קוראת רומן רומנטי. ולכן הטקסט שמפרש אותו, הוא הרי לא מפרש את עצמו כל הזמן, היא מפרשת אותו. היא אומרת, למה הוא עשה מה שהוא עשה? מה הוא אמר לה? הוא לא מדבר, הוא לא מסביר את עצמו. הוא חסר יכולת דיבור, הוא אנלפבט. אינטלקטואלי, הוא חסר יכולת, אתה יודע, הוא מדוברר על ידי הקריינות שלה, שזה פשוט דבר נפלא. ובימים ברקיע...
היא מבינה אותו הרבה יותר ממה שהוא מבין את עצמו, ויש לה המון
מלה. משום שהיא דור אחד גבוהה ממנו בהשכלה, היא לומדת קלרינט. היא לומדת פסנתר.
אבל יש בווסר שלה
עוד... הוא שורף את הפסנתר.
עוד מימד. שבספרות זה מימד בנאלי, נגיד מספר לא מימן, אז היא בתור מספרת, יש הרבה פעמים סתירה.
נכון.
למה לא עושים את זה יותר במאים?
נכון.
יש לך תקלי ספרותי שכולם למדו ספרות בתיכון, אחת ביניים, אומרים לך מה זה מספר לא מימן, אנחנו בונים את זה. וכאן אתה יכול לראות דבר אחד ולהגיד דבר אחר בבוס עובר. וטרנס מליק מאוד משחק עם זה, כי אתה לא בטוח מתי היא מימנה, ומתי היא לא, ומתי זה גם דברים שהוא אומר, נגיד הוא אומר לה בהתחלה שהוא לא מעוניין ביחסי מין. אנחנו רואים את ההפך, ואנחנו לא יודעים כמה זה בדברים שמינה לו, וכמה זה דברים שהיא מצדיקה את עצמה בדיעבד.
ושוב אתה רואה עד כמה מליק הוא לא בנאלי, עד כמה הוא לא בנאלי. אחרי שהם שוכבים בפעם הראשונה, היא שואלת, זהו זה? עשינו את זה כמו שצריך? אז ככה זה מרגיש? זה כל עניין שעליו כולם מדברים? היא קראה על זה בכל כך הרבה רומן רומנטי וכולי, וכשהיא עוברת את זה, היא חשה פער עצום בין מה שהיא קראה לבין המציאות שהיא עברה, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי לא בנאליים שאפשר
לא, יש, אני לא, אני, בקודם, כל עצמם שיש גם לא בנאליים, אני חושב שגם בסרט הזה יש חלק מה...
מה, שהיא מתחתנת דברים... עם הבן של העורך דין
לא,
שלה,
הדברים...
זה שום לא בנאלי.
יש, לא רק את הזה, חלק מהדימויים וכולל הדברים שדיברנו הם מאוד יפים אבל הם מאוד הם גם הם משהו ראשוני
אבל איך אתם מתמודדים עם הפער הזה כי אצל מליק אני חושב שמה שהפך אותו למיתוס בעצמו כבמאי וכשאנשים מתו לעבוד איתו שוב ולהיות שוב שיש משהו רגשי בסרט שלו בסרטים שלו שדרך היופי אתה נסחף לתוך
אני מדגיש עוד הפעם את הבעיה שעומדת בפני מליק בשביל הזעם. הדמויות שלו אטומות. אטומות. צ'רלי שין קיבל הוראת בימוי לא להביע כלום בפנים שלו. ולהשתמש במילים ברמה המינימלית ביותר, כדי שהוא לא יוכל להביע את עצמו. הדרך היחידה שמליק נותן לו להביע את עצמו זה דרך ג'סטות גופניות. הצורה שהוא מחזיק את הידיים, הצורה שהוא הולך, הצורה שהוא מחזיק את הרובה. הוא מציג אותו כאדם פרימיטיבי, כדימוי של האדם הראשוני. זאת אומרת, אלה האנשים שאתה צריך בשביל להקים את מדינת ישראל. אתה צריך להילחם בביצות, אתה צריך להילחם באויבים, ולכן אתה צריך יצורים שיודעים להפעיל רובים. וכך במציאות האמריקאית, כשאתה נלחם נגד האינדיאנים, וכשאתה בונה וכדומה וכדומה. לכן הוא צריך את הפרשנות הלא מהימנה, כי היא לא ברמה שלו, ולכן היא לא תמיד מבינה אותו, של הולי, שמתארת את זה מנקודת ראות של מי שקראה רומן רומנטי אחד יותר מדי. ולכן אני אומר שוב, הפרוזה שלה, הדרך שהיא מתארת את הדברים, מזכירה לי כתבות בלאישה. זאת אומרת שפונות אל השכבה הראשונית להשכלה בחברה הישראלית. ואני חושב שהמבט הזה, שני המבטים האלה, של מישהו שלא מסוגל להביע את עצמו בכלל, אלא רק דרך מעשים. כלומר, אחד הוא יורה, בשני הוא לא יורה.
והיא עדה, היא פסיבית, היא הצד
פסיבית
השני.
פסיבית לחלוטין. כל פעם שהיא אומרת, היי, עם החיוך הזה שלה, כשהיא ניגשת אל החבר הפצוע ששוכב על המיטה גוסס, עושה לה את ההיי הזה, מראים כמה היא אטומה לחלוטין לכל חמלה. כשאבא שלה נרצח, זה קטע מזעזע. איפה החמלה? איפה איזה ריאקציה? שתגלה איזה רגש כלפי אביה. איך אתה יכול להאשים אותה? אתה זוכר, סליחה, אתה זוכר עם מה מתחיל הסרט? היא לא סיפרה לו שהיא יוצאת עם הגיבור של הסרט. קיט. היא לא סיפרה לו. אז מה הוא עושה? הוא הורג את הכלב שלה. הוא הורג את הכלב שלה. האקט הראשון של האלימות בא ממנו. שים לב גם איך הוא מצויר, כדי שנבין אותה. הוא מצויר שוב כדור ראשון לאומנות. הוא לא צייר, הוא לא רמברנט.
והוא מצייר גם
הוא מצייר
חברה זוועות, מושלמת.
נכון.
הוא מצייר חברה מושלמת.
אידיאל הוא מצייר. אידיאל. אידיאל. גם... ובאיזה רמה אומנותית נמוכה, ירודה, זה דור ראשון של ציור. כן. והוא מדגיש כל הזמן את הרעיון שהוא מציג כאילו את הדור הפרימיטיבי ביותר. וכמו שאמרתי לך, כולם כאלה. כי יש רגע שעשה לי את הסרט. ברגע שהוא מובל בחזרה לדרום דקוטה, הוא יושב במטוס ליד השוטר שהוא עזוק אליו, הוא אומר לו, איזה כובע יפה יש לך? מי נתן לך את הכובע? כמה הייתי שמח שלי היה כובע כזה? כלומר, להיות בצד של הפשע ולהיות בצד של המשטרה, זה אותו דבר. ההבדל הוא הבדל של כובע. וגם... זה אותם האנשים.
הפושע כסלבריטאי, שזה גם חוזר בהרבה מהסרטים, התת ז'אנר הזה של זוגות, זוגות של פושעים, שהתחיל... אוליבר סטון, אולי זה מסתיים באוליבר סטון, אבל...
You only live once, ו...
ולפני, וארתור פן שהזכרת באוליבר קלייד.
זה 35, וניקלס ריי, they live by night.
שוב, הקטע הנפלא שהוא מוציא את הדברים מהכיסים, והוא נותן אותם לאלה ששומרים.
וגם קרייזי, יש הרבה סרטי מופת של הז'אנר הזה.
ואלטמן עשה כזה...
אלטמן עשה רימיק, לאותו ספר של they live by night.
גם לרום שכמוד. סלבריטאיות היא לא פונקציה של מה שאתה עושה. היא פונקציה של כמה פעמים מצלמים אותך בטלוויזיה. ולכן מצלמים אותו, את מעשיו, כל כך הרבה פעמים בעיתונות. אנחנו נמצאים בשנות ה-50, הטלוויזיה כבר קיימת, אבל היא לא גורם כזה שיוצר סלבריטאי. הוא הופך לסלבריטאי.
אבל אני חושב שיש פה שני אלמנטים. כי אלמנט אחד הוא המסורת הזאת של סרטי זוג במנוסה, שאני חושב שאומר גם משהו על ה... אלימות של מערכת יחסים בין גבר לאישה, ועל האנטי חברתיות, איזשהו ייאוש של בני נוער. אבל הפושע שהופך לסלבריטאי, זה משהו שקיים בתרבות האמריקאית עוד בג'יימס, ג'סי ג'יימס ובילי דה קיד, זאת אומרת הפושעים האלה מהמערב הפרוע, שדרך זה שמשדדו בנקים, הם הפכו לגיבורי תרבות וכוכבים שהריצו אותם.
ולכן מתייחסים אליו במילה קיד, ומאזכרים כל הזמן את המסורת של המערב הפרוע. עוד פעם נחשוב, מי הוא הגיבור בחברה ראשונית מן הסוג הזה? אני לא רוצה להגיד פרימיטיבית, למרות שזה בדיוק המילה הראשונית. מי הוא הגיבור? זה שיודע להשתמש בנשק שלו. כל זמן שהוא הורג את האויב, נגיד אינדיאנים, אני לא רוצה לדבר על אנלוגיה ישראלית, כל זמן שהוא הורג אינדיאנים, גיבור. ברגע שהנשק מופנה נגד הבנקים, הוא הופך להיות פושע, אבל זה אותו הנשק, זה אותו מבנה אישיות. פעם זה מופנה כלפי אינדיאנים, ואז הוא גיבור. סלבריטאי נקרא לו חיובי, מייסד השומר, אברהם שפירא, ומן הצד השני, כשהוא מפנה את אותו הנשק בדיוק, כנגד הממסד עצמו, למשל בנקי,
אבל הוא כוכב, אבל הוא כוכב כשהוא מפנה נגד הבנקים, ולא כשהוא מפנה נגד האינדיאנים.
זה תלוי מתי, זה תלוי מתי. בתקופה של משבר כלכלי הוא יהיה גיבור, בתקופה של אובדן ערכים הוא יהיה גיבור. האופנובנק אצלנו גיבור, כי זאת הייתה תקופה של אובדן ערכים. הוא הופך לסלב משום שהציבור האמריקאי משווע לסוג כזה של סלב. ולכן זה חלק מבני האופי שלו. אבל זה שוב, אני חוזר שוב, שמסע ההרג שלו הוא מסע שמצד אחד הוא מסע להישרדות, מצד שני אתה רואה את המקצועיות שלו, תמיד מוכן, כן.
אבל הוא גם מסע פיוטי, ואני חושב שזה מה שהופך את מאליק לבמאי גדול.
ללא ספק. והמיגרציה הזאת עומדת בבסיס של העולם של מאליק, גם בסרטים המאוחרים. ארצות הברית, בסוגריים, וישראל הקטנה, נבנו מתהליך של מיגרציה, מתהליך של מהגרים שמגיעים, ולכן ההגירה משיקגו לטקסס בימים ברקיע, ההגירה מדרום דקוטה למונטנה, המסע נמצא בבסיס, ולכן הסרטים שלו כל כך חשוב שהם סרטי מסע.
אבל בדבר הזה גם האלימות הופכת לסוג של האדם, כמו שהמיגרציה היא כמו הציפורים, אנחנו עוברים כמו ציפורים, אז גם אלימות, כי האדם הוא כמו חיות בטבע. אין הבדל, אנחנו חיות בטבע, נגועות באל. זאת אומרת, כי יש בכל זאת כל הזמן את המבט, את הנגיעה האלוהית שמלווה את מאליק. שלא סתם הסרט נגמר גם עם העננים, כן? שוט של עננים של כמעט כמו מלאכים.
אני גם אוהב את האנכרוניזם בסרטים שלו. כשדיברת על הסיום של ימים ברקיע, הסיום, אחרי שאתה רואה את החיילים עולים על הרכבת ויוצאים למלחמת העולם הראשונה לקראת מותם.
אגב, זה לא ספוילר, כי זה לא משנה.
אנחנו לא רואים את הלאה של מאליק משל מתח.
מאליק זה ממש לא משנה. אתה רואה את גיבורת הסרט, את האחות שהיא בעת ובעונה אחת, בת זוגו של ריצ'רד גיר, עולה על הרכבת יחד איתם. זאת אומרת, היא מפליגה לעולם חדש. מושג עולם חדש מופיע גם בסרט של
מאליק עולם חדש.
על ההגירה מאירופה לארצות הברית.
נכון, כן, הרעיון הזה. ואז הוא מסיים בעיניי בצורה הכי אנכרוניסטית והכי יפה שיכולה להיות. הילדה שהושמה על ידי בת הזוג של אחיה בבית יתומים, כדי ללמוד לרקוד בלט, כמו שהיא למדה לרקוד בלט, אתה זוכר, כשהיא ראתה את הבנות בבית היתומים מול הבית שלה. הילדה בורחת, ומחכה לה הילדה יותר מבוגרת, שמלמדת אותה הכל על נשיות. היא מלמדת אותה על אהבה, היא מלמדת אותה כמעט על גניקולוגיה, היא מלמדת אותה הכל על הנשיות. והן יוצאות ביחד, כי חבר של הילדה המבוגרת, הבטיח שהוא יפגוש אותה ויקח אותה. והן מחכות כבר שעה. ואז היא אומרת, החברה המבוגרת יותר, אין גבר שאני אחכה לו יותר משעה. והן יוצאות יחד לדרכם על פסי הרכבת. אם זה לא אמירה על תחילת הפמיניזם, שבדיוק ב-1978, מתחיל להיווצר בארצות הברית, אני לא יודע מה.
אגב, 1917 זה התנועת מחאה
הנשית, פמיניסטית,
לקבל זכות הצבעה.
הרעיון של עליית הפמיניזם, לסיים בעליית הפמיניזם, זה רעיון נפלא. הוא אקטואלי ומחוץ להיסטוריה. דיברנו על זה, או רמזתי לזה, לאחד הדברים שאני הכי אוהב בסרט ימים ברקיע. עכשיו שאנחנו מדברים, אני כל הזמן שואל את עצמי איזה משני הסרטים אני אוהב יותר. אני לא יודע להחליט. אני פשוט לא יודע להחליט. ימים ברקיע הוא מחוץ להיסטוריה. הוא מתחיל בגיהנום, בסוג של גיהנום, במפעל מתכת הזה שבו
המון אש ואבנים.
אש ואבנים, ובו גבר רוצח גבר אחר. ואתה זוכר שספר בראשית מתחיל, אומנם עם גירוש מגן עדן, אבל האפיזודה השנייה היא קין והבל. ולכן הוא קין. יש עליו עוד קין, הוא רצח. והוא צריך לצאת לגלות, כמו קין. המושג קין הוא מאוד מרכזי בדמות של הגיבור הזה. אבל זה מחוץ להיסטוריה. לא נאמר לך שסצנת בית החרושת היא ב-1880, או ב-1900, או ב-1910. זה מחוץ להיסטוריה?
לא, מה שמעניין זה האמביוולנטיות הזאת, כי הסרטים של מליק מאוד ממוקמים היסטורית, ברגע היסטורי.
על זה אני רוצה לדבר. הם מחוץ להיסטוריה, ואז כשהם יוצאים לקצור את החיטים, אנחנו נכנסים לזמן שהוא לא זמן היסטורי. חורף, אביב, קיץ, סתיו. זה לא זמן היסטורי. זה חוזר על עצמו כל שנה. כל שנה. ולכן מליק נותן לנו שני קצירים. שני קציר. זאת אומרת, זה מתחיל עם הקציר הראשון, הם נוסעים לשם כדי להשתתף בעבודות הקציר, וזה מגיע לקציר השני, שבו יגיע להם העונש על מעשיהם הרעים, ויבוא הרבה. כלומר, אתה יוצא מחוץ לזמן ההיסטורי, אתה בתוך זמן מיתולוגי, ולכן אמרתי שהסרט מתרחש ב"ויהי בימי קציר חיטים", שזה ציטוט מספר בראשית. ואז בבת אחת נכנסת ההיסטוריה, על זה דיברנו. כן. בבת אחת, באמצע הסרט, פתאום הקרקס שכולל מטוסים ממלחמת העולם הראשונה, הנשיא ווילסון מבקר ב-1916, אנחנו יודעים, 1916, בטקסס, וצ'רלי צ'פלין עם המהגר, ומלחמת העולם הראשונה, והחיילים האמריקאים, ההיסטוריה פתאום.
אני חושב שהכפילות הזאת, בטח אופר יוכל, אתה רצית להגיד משהו על הזמן, כי יש, הכפילות הזאת אומרת משהו על ההיסטוריה, והזמן
מדהים. אני, יש טענה, כאילו, עץ החיים הוא סרט שמתאר את העולם מרגע בריאתו עד רגע השמדתו, אבל בעצם, עץ החיים לדעתי, מה שמנסה להיות, הוא כישלון מפואר, זה סרט שמתאר את העולם ברגע בריאתו ורגע השמדתו בו זמנית.
זה מהגדול להכי קטן.
עץ החיים זה הכל בבת אחת. זה רגע קטן בזמן שבו העולם נוצר ומושמד. וקוראים בו הרבה דברים ברגע, והתמגדתי באיזה משפחה בשנות ה-50. נניח.
אפשר להגיד שכל רגע היסטורי כולל את כל ההיסטוריה של העולם.
אם אני לא תתחות גטה, אבל בחלק מהפאוסט, האומן רוצה לגרום שהרגע, שהוא ירצה שרגע יימשך.
נכון.
וזה מה שמליק מנסה לעשות בסרטים שלו. הוא מתענג על הרגעים ומותח אותם.
ולכן אמרתי לך שהוא בוחר בשני המקרים כמספרים מישהו שהוא תת, בן אדם בוגר. מושג הזמן עוד לא התגבש אצלם. וזה בעיקר בולט אצל הילדה. במושגים של ילד אין משמעות לזמן. ילד לא מסתכל על שעון. הזמן הוא זמן פנימי, ולכן אני...
כששואלים, מתי יגיע יום הולדת שלי? עוד חודשיים, זה עוד הרבה.
בדיוק, ואת התחושה הזאת...
אנחנו כבר הגענו, זה קרוב.
ואת התחושה הזאת הילדה יודעת לתת, והיא גם יודעת לתת עוד היבט אחד, שהוא חלק מהפיוטיות שפבלו מדבר עליה כל הזמן. היא הבחנה בין מציאות לפנטזיה. הפנטזיה והמציאות זאת...
למרות שבשני הסרטים זה סיפורים שמספרים בדיעבד.
נכון.
אבל היא משחזרות את הילדות נכון. שלהם, או את הבגרות במקרה.
Okay. אני רוצה לסכם, שבוע שעבר דיברנו על רחובות זועמים, והיה לי תחושה שמליק במובן מסוים הוא הצד השני של המטבע של סקורסזה, אם סקורסזה עוסק באלימות המחוספסת, העירונית, וכמעט הפיוטיות היא מאוד כן, מודרנית. זה מליק לוקח אותנו ליותר מיתולוגיה, איך קוראים לזה, כפר, שטחים פתוחים, ועדיין באלימות שיש שם ובצורה אחרת לגמרי. וזה נורא מעניין לראות את רחובות זועמים ושבילי הזעם, כי יוצאים באותה שנה כשני צדדים של... שגם של שני במאים שהולכים להשפיע בצורה מאוד חזקה.
שני צדדים של אלימות.
כן. הם יצאו באותו פסטיבל.
כן,
פסטיבל
ניו יורק. תראה, המקור של שני הסרטים האלה זה שני ז'אנרים מאופיינים באופן חד מאוד בתרבות ההוליוודית הקלאסית. סקורסזה זה טייק אוף, זה אמירה על סרטי הגנגסטרים. הוא מציג גנגסטרים אחרים לחלוטין ממה שהוצגו בהוליווד בדרך כלל, ולכן יש לו איזו אמירה על התרבות הזאת. הוא משתמש אבל בטכניקות שמאפיינים את סרטי הגנגסטרים, שאתה הזכרת את המילה המרכזית בהם, חיספוס. זאת אומרת, לעשות את זה לא יפה, לעשות את זה הכי דומה למציאות שרק אפשר. בעוד שהז'אנר שממנו צומח שביל הזעם הוא בכל זאת המערבון. ובמערבון יש לנו את ג'ון פורד, ויש לנו את היכולת של ג'ון פורד להעמיד דימויים קולנועיים מדהימים באוניברסליות, האסתטית שלהם. ולכן מה שעושה מעליק הוא לוקח את האסתטיקה שכבר קיימת אצל ג'ון פורד ומקצין אותה.
הגבול של הבית, הכניסה, זאת אומרת, זה כל האלמנטים של המערבון נמצאים שם, וכמובן היריות והשליפה, מי ששולף מהר יותר.
כיוון שהמקצוע שלי לוקח אותי לעתים קרובות אל סרטים ותיקים או עתיקים, אני רואה את ג'ון פורד, ואני רואה כמה הוא השפיע על מאליק ועל הבמאים בסגנון שלו.
כן, כמובן, כמו שאמרת, זה היפוך שלו, או לקיחה שלו.
בוודאי, טייק אוף.
והבנה שזאת מיתולוגיה אמריקאית, ואני לא יודע, השוו אותו לוולט ויטמן גם, את...
יש, אני... איך אפשר לא לקומר, כאילו, מה הוא אסף? צועקת שהגתי הברברית מהעולם הגגות.
נכון.
חיבור ה...
בוודאי.
ובאמת, זה כאילו שתי פיסות אמריקנה, מה שנקרא.
הכי אמריקנה שיש. כי אמריקה זה הקונפליקט האינסופי בין הכפר והעיר. בין הטבע ובין הציביליזציה.
בין אלימות לבין החופש.
בין אלימות ובין פסטורליה.
פסטורליה. אוקיי, אז שבוע הבא נמשיך עם האמריקנה, אני מציע, או לא יודע אם שבוע הבא, אבל...
כן, נשתדל לעזוב את 73.
מה, תתקדם ל-76 נראה לי.
75.
75.
נשוויל של אלטמן.
ונדבר על דברים אחרים של אלטמן, שגם הוא יש לו לא מעט להגיד על אמריקה.
על התרבות האמריקאית.
כן.